ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1, 2, 1, 2, 1, 2. כן, בוקר טוב, מה קורה?
אותו דבר.
אתה מבין שאני הולך לתבוע אותך, כן?
סבבה, בשמחה.
אתה יודע איך זה ייגמר? בהתנצלות שלך כמובן, כן? ואולי פיצויים, שזה יפה. קצת לקופת אינוניוז, לא יזיק.
נכון.
נכון, יפה. אתה פרסמת פייק, ידדת פייק של מיכל פעילן, שאני לכאורה אמרתי לה, כביכול, אמרתי למשפחות חטופים שאני מתנגד לעסקה כי זה יפיל את הממשלה. זה שקר מוחלט, אני לא אמרתי דבר כזה. אין אף אורי שטוען שאמרתי את הדבר הזה. אני אמרתי לך שזה פייק ושתמחק את זה, ואתה בחרת להשאיר את זה ולהדעד את זה, ולכן אתה תשלם, ולכן אתה תתנצל, כמו שאנחנו יושבים פה, וכל הפעמים שאתה מתנצל ומפסיד בזה באופן קבוע במשפטים וכל הדבר הזה, וגם באחד בתרעילה 12 נתפל בנפרד. זה הכל, יפה מאוד. עכשיו לגבי נתניהו, הופעה מרשימה מאוד, לדעתי זו ההופעה הכי טובה שהייתה לנתניהו, כן? שאני זוכר, הכי טובה, ממוקד, בהיר, מדויק, נותן את התמונה הכללית, שם קווים אדומים. יפה, אהבתי. זה מנהיג. ככה מתנהג מנהיג, בזמן מלחמה. יפה מאוד. עשיתם בלגן, עשיתם נזק אסטרטגי למדינת ישראל, פגעתם במדינה. אני מקווה שאפשר לתקן, הוא אמר לכם, הוא אמר לסינואר, תשכח מזה. תשכח מזה. אתם כמובן, הוא אמר 9 באוקטובר, הוא לא אמר קיבוצים, שטויות, אלה, איך אפשר, תרעלה. איך כתוב במגילת אסתר, כתוב במרדכי רצוי לרוב עמו. אחרי שהוא הציל את עם ישראל, רצוי לרוב עמו. לא כולם אהבו אותו, לא כולם רצו אותו. גם אחרי שהוא הציל אותם ממוות, מגזרה, מקליה, משואה. גם אחרי זה, לא, אותו דבר פה. לא משנה מה הוא יגיד, עומד, שם, נותן רציונל, מסביר את האירוע, אתם ממשיכים עם הפייק, עם השקרים, הוא תמך בהתנתקות, תגידו, תמך בהתנתקות. כשזה שקר, כשהוא תמך בהתנתקות, כשהוא הצביע בעד ההתנתקות, כן, זה היה כשמשאירים את ציר פילדלפי, והוא התנגד לציר פילדלפי. הכנתי כמה, יואב, האינסרטים מוכנים, תן לי כמה של נתניהו, אחד איזה 2-3 שרצו ככה אתמול בזה, תקשיבו מה הוא אמר בזמנו, בזמן אמת, תקשיבו.
נוצר פה דפוס של יציאה חד צדדית ישראלית, כולל פינוי יישובים, ללא תמורה ממשית מן הצד השני. והדבר הזה קודם כל נחרט באוזני הצד השני. כל עוד אין פרטנר, אינני מציע לאמץ את הדגם של יציאות חד צדדיות. התנגדתי ואני מתנגד היום למסור את ציר פילדלפי למצרים. על מצרים נשען? הם ילחמו? הם לא יצריכו מנהרות, הם יקבלו פשוט אוטוסטרדה.
אוקיי, יש עוד אחד? תן לי אותו.
בסיס טרור אסלאמי. אנחנו עומדים לעזוב את פילדלפי, זו כנראה החלטה שתתקבל מחר. אנחנו מדברים אפילו על מסירת נמל, נמל ים, לפלסטינים, שיהיה פרוץ לספינות הטרור. שיביאו נשק שיכול להגיע לאשקלון ולאשדוד. אתם מקליטים אותי, אז טוב, שיהיה על הרקורד, כי אני באמת מוטרד מזה. ועכשיו מדברים על איזה רעיון עיוון, לתת להם תחמושת, לתת להם רובים. זה פשוט לא יאומן, אני רואה את כל...
זה, והדבר השלישי, והוא הכי מדהים, זה אחרי שנתניהו פרש והזהיר מפילדלפי, היה דיון בכנסת על הצבעה על זה, ותקשיבו מה פרס אומר לו, זה הסיפור הכי מדהים, זה הסנק הכי מדהים שאתם תשמעו היום. תקשיבו מה פרס אומר לו, ותבינו את כל הסיפור של הקונספציה, שגם היום, גם היום שמעתי את אייזנקוט, בגלץ אומר שאסור לשלוט בפילדלפי לאורך שנים, כן? גם היום, הם עדיין בקונספציה, הם עדיין בקונספציה, גם השבעה באוקטובר, כלומר התשעה באוקטובר, לא העיר אותם. תקשיבו מה פרס אמר.
שבוע לפני ביצוע ההתנתקות התפטר בנימין נתניהו מהממשלה, במליאת הכנסת התפתח ויכוח אם יש אמת בטענתו שגם אשקלון עומדת לחטוף חזק.
תשמע ידידי, אתה לא תבהיר את העם לפני שהעם לא מאמין לך. ואני מציע לימין להפסיק עם ההפחדות, עם הבעלות, עם הלגיונות, עם האסונות. הכדרו פני השמיים, נברח מכאן, תפסיקו לדבר שטויות.
וגם אז זלזלתם. גיחכתם, הייתם נורא חכמים, נורא אינטליגנטים, כל הביטחוניסטים. אם אתם כל כך חכמים, איך זה שאתם כל כך מטומטמים? בוקר טוב.
ואחר כך תשאל, תגיד לי, התחלת לקלל? אבל אני לא רושם את הקללות שלך.
מעולה.
וגם לא את התביעות שלך. חשבתי אולי לענות לך על הקשקוש הזה ולהשמיע לך גם את עצמך, אבל התשובה היחידה שאתה ראוי לה היא, אם תתבע אותי, זה יהיה ממוקם בחמשת ההישגים, ובוא נאמר נקודות הזכות הגדולות ביותר שלי. ובאמת, כמו שכתבת לי אתמול, הקריירה שלי היא די פח, ואני כל היום עסוק רק בהתנצלויות. אבל לפחות אני יכול להסתכל על עצמי או לתוכי ולהגיד, אחד, לא פוטרתי מעולם, שתיים.
פוטרת ממעריב ב-2012.
לא הולצתי להתפטר מעולם. אז כאילו אתמול לא קרה, אתה עכשיו תפריע לי שוב?
לא, אבל פוטרת ממעריב ב-2012, לא?
מעריב עבר בעלות והלך לפשיטת רגל, ואנחנו הקמנו עיתון חליפי, שתוך רבעון אחד עבר את מעריב, ואחר כך זה חזר אלינו.
אבל פוטרת.
שתיים. טוב. אוקיי, נתראה מחר, ננסה שוב. תודה.
ביי.
או בעצם, מכיוון שאני חושב שדי רצית את זה, אז יכול להיות שגם מחר מיותר, ועד שלא יקראו אותך פה לסדר, ויזכירו לך שזה לא...
אתה מפריע לי לא פעם, אתה לא קובע את החוקים שאתה מפריע זה בסדר, וכשאני מפריע זה לא בסדר. אתה הפרעת לי לא פעם, אתה עושה את זה, וכשאני מפריע לך, אתה אומר, לא, השתנו החוקים. עכשיו תחליט, או שמפריעים, או שלא מפריעים. אי אפשר שאתה מפריע כשבא לך, וכן, וכשאני מפריע, אתה אומר לי לא להפריע. אגב, כל הקטע של המונולוגים הוא טיפה משעמם, אתה יודע, יש אינטראקציה בין בני אדם. בסוף זה תוכנית רדיו, זה לא מונולוג, אפשר גם לעשות שעה ראשונה שלי, שעה שנייה שלך, או הפוך, בשביל שיהיה מדי פעם הוגן. אתה מבין? אבל זה לא יכול להיות שאתה קובע את החוקים, לבד.
אבל אני לא קובע את החוקים לבד, ויש בינינו את ההסכמות האלה מזמן, שכשאתה מדבר, לפחות בהתחלה, נכון שלפעמים לקראת הסוף, כשנגמר הזמן, אז נהיה פה סוג של כאוס, אבל אם אתה לא מסוגל, הרי אתה יודע מה הלכתי להגיד. הרי הטכניקה שלך זה הטכניקה של מכונת הרעל. לנסות לסכל, להעיף, להפריע, לגדף, לפיץ פייקים. והלכתי להגיד שאני... אף פעם לא פוטרתי, לא התפטרתי, לא נחקרתי ולא חפנתי. אף פעם. יש לי מצפון נקי, חוץ מזה שכמו שכתבת, באמת קריירה פח. אבל מה לעשות? אני כנראה חסר כישורים. אבל תראה, חדשות הטובות זה שאני כבר 38 שנה, אז יכול, זה לא, לא ימשך עוד הרבה זמן. אז תתעזר בסבלנות. עכשיו אנחנו יכולים להסכים על זה שאפשר יהיה לדבר לפחות בחלקים הראשונים?
לא, עכשיו ההחלטה היא שלא מפריעים בחלקים הראשונים ובחלקים האחרונים כן מפריעים, זו ההחלטה שאני אבין מה החוקים.
מה שאתה עושה עכשיו שוב, זה מנסה שכל הזמן יתבזבז על זה שאני מסביך את החוקים. אבל אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני באמת לא רוצה, פשוט לא מעוניין. אז כפי שאמרנו, אני מקווה שהמנכ״ל יבין מה אתה מנסה לעשות, אתה מנסה להיפטר ממני, ואתה גם מצליח, כי אני בערוץ 14 לא אעבוד, לי יש איזושהי תחתית, ואם אתה רוצה להפוך את התוכנית הזו לערוץ 14, ולהטריל כל פעם שאני מתחיל לדבר, ואתה יודע הרי, אתה הרי יודע כמה פעמים הוא שיקר אתמול, ומה הוא העלים אתמול, וכמה הוא, הרגע, מה אמרת? ההופעה הכי טובה שאני זוכר של נתניהו. חמוד, אנחנו מסכימים על זה. האיש יודע להופיע, הוא שומן, אבל הוא אפס. הוא חתום פה על הכל. מנהיגות זה לא להופיע. מנהיגות זה להניג, גם אם אין לגיטימציה שהייתה. אבל שוב, אני לא משחק את המשחק הזה. אני לא אתחיל להילחם שוב על כל דקת דיבור שלי בלי הפרעה. ולכן אני מבקר, שר, אני לא מאמין לך, לא לך ולא לו. ולא לאף אחד. לא מאמין, גמרתי, סיימתי עם זה. יש לי גם בריאות לשמור עליה, ועוד כמה משימות חוץ מהאיש הזה. עכשיו אנחנו, אני לא, לא, תקשיב, הוא בא אחרי אתמול, הוא ידע מה הוא עושה, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, אל תתבלבלו. הוא לא מטריל, זה הכל מתוכנן. ואני לא משחק את זה. זה הכל.
הנה, עברתי לפרונט, לא מפריעים לך. בוא תדבר.
להתראות לכולם, ויש לי תחושה שזה גם לא יהיה להתראות.
טוב, בסדר גמור, בן קרס, טוב, יש לי עוד כמה כרגלו קרס, הוא לא עומד בזה, זה רגישות, זה קשה לו, זה תקופה קשה, אין מה לעשות. טוב, בוא נשמע עוד כמה דברים, בוא נשמע את לפיד היומי, זה מצחיק, כן? שימו לב מה הוא אומר ואחר כך ניגש לעובדות.
בוא נתחיל איתך. בתור מי שיושב בקבינט כבר כמה?
יותר מעשור קבינט.
יותר מעשור, ראית, שמעת כנראה כמעט הכל, ישיבת הקבינט.
כמו שאמרת, אני יותר מעשור בקבינט.
הוא יותר מעשור בקבינט, מה האמת? האמת היא שהוא 3 שנים וחודשיים בקבינטים. עשו על זה בדיקה בודקים, בדקנו, מדובר בשקר. לפיד שימש כחבר קבינט במשך שנה ושבעה חודשים, בהיותו שר אוצר, אחר ממרץ 13, וכשנה וחצי בהיותו ראש ממשלה וראש ממשלה חלופי, סך הכל שימש לפיד כחבר קבינט כ3 שנים וחודשיים במצטבר, ולא 10 שנים כפי שהוא טען. עכשיו, מה אני רוצה להשמיע לכם עוד? אני רוצה להשמיע לכם את גנץ, כן? כמה שהוא היה מזועזע לפני שנתיים כשקראו לו רוצח. היום כל הפיד, הכל מלא בקריאות רוצח, כן? נתניהו רוצח, הם צועקים בהפגנות, נתניהו רוצח. יאיר לפיד קורא לקבינט, קבינט המוות. קבינט המוות, כן? דמים, משהו, ממשלת הדמים, כל הדבר הזה. חורטים על רכב בשיירת ראש הממשלה, ביבי רוצח. הכל טירוף, מוטרף לגמרי, משהו מזה. עכשיו תקשיבו, לפני שנתיים קראו לבני גנץ רוצח, תקשיבו איך הוא הגיב.
והנה אני מוצא את עצמי, פסיק היסטורי ליד רבין, אבל עם אותן שנות שירות ועם אותן שנות מסירות, הולך לי לכותל, מקבלת אותי חבורת אנשים, לא כאלה שהצביעו לי, בצרחות נוראיות, רוצח, 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 ככה 20 דקות שלמות שאני יורד לכותל, שם פתק עם אותם מילים, אלו אותם הצעקות בדיוק, עליי, שבמרץ 78 נכנסתי לתוך לבנון פעם ראשונה, במאי 2000 יצאתי פעם האחרונה, מאז שירתי את מדינת ישראל, ואני פסיק קצהו של רבין, וזה 27 שנים אחרי. אז בואו לא נדבר על מה היה פה ב-27 שנים האחרונות, בואו נדבר על מה יהיה פה ב-27 שנים הקרובות. בואו לא רק נחשוב מה הביא לאותו לילה נורא בנובמבר, אלא מה יכול להביא ללילה הבא חס וחלילה, אצל מי מאיתנו באיזושהי סיטואציה. ואני אומר לכם שיש קשר בין מילים למעשים בקצה, לא שמי שמכוון אותם ביקש את המעשה, אבל מישהו פירש אותו.
אתם מדברים, אתם מבינים? על המעשים זה יכול להוביל למעשים. איפה אתה בני גנץ היום? איפה אתה? למה אתה לא מדבר? למה אתה לא מגיב על זה שקוראים לראש הממשלה רוצח? רוצח קוראים לו. למה אתה לא אומר? למה? כי אני לא מבין את האירוע. איך זה יכול להיות שאתה לא מגיב? נבצר מבינתי. אוקיי, עכשיו, מה שאנחנו נשמע זה דבר די מדהים שהיה אתמול בכאן 11, והוא שהודעות של ראשי הפורום העסקי, יש להם איזה קבוצת וואטסאפ, על השביתה בהסתדרות, כמה הם מתוסכלים שהשביתה הזאת לא התרוממה, שזה היה דרדלה ולא עבד, ותראו כמה בעצם בכלל לא מעניין אותם העניין של החטופים, הכל עניין פוליטי. זה אירוע מדהים, זה אירוע מדהים. הרי בית הדין החליט אתמול שמדובר באירוע פוליטי השביתה, וזה רק ההודעות שלהם, רק מוכיחות כמה שכל האירועים האלה זה בכלל אירוע פוליטי להפיל את הממשלה. בבקשה.
אלוף במילואים עמוס מלכה, בעלים של חברת ייעוץ ביטחונית, אומר, תסתיים, מה ההישג? ארנון אמר שיש לו כדור אחד באקדח, אם האירוע יסתיים בכל ענות חלושה, הלך עלינו בתוך שבוע, הוא נתניהו, מפטר את גלנט, אחר כך את היועמשית, למישהו יש עוד כדור באקדח, הכוונה עוד רעיון לצעדים נגד הממשלה. הראל ויזל, יושב ראש קבוצת פוקס, אומר, לדעתי מה שנכון זה לקיים אירוע רציני עצום, קבלת שבת עם משפחות החטופים. גיל אגמון מבעלי קבוצת דלק אומר, אנחנו לא מעניינים אף אחד בפורום החירום הלאומי, אנחנו בעבורם קבלני השבתה ומממנים, רק סיפור הגיוס יפיל את הממשלה. עמוס מלכה חוזר וכותב, צריך להחליט על יעד אסטרטגי, לעניות דעתי זו הפלת הממשלה, כי בלי זה נמשיך להידרדר. אלה הדברים של חברי הפורום, מתכננים את הצעדים הבאים נגד הממשלה, ובואו נאמר ששחרור החטופים לא בדיוק על הפרק.
תודה רבה.
אוקיי, אלה הדברים. עכשיו עוד סינק אחד אחרון שאני משמיע לכם היום, והוא ליברמן, שאגב, מה אם ליברמן הוא שותק בעניין של ציר פילדלפי? שמעתם אותו? הוא אומר משהו? שר, הוא אמר משהו על ציר פילדלפי ליברמן? לא שמעתי אותו. מעניין. כי זה מה שהוא אמר בזמנו. תן לי את ליברמן. אין ליברמן? אז אני אשמיע לכם אותו מהטלפון? מהטלפון אני אשמיע לכם אותו. הנה, תקשיבו.
מה אם תתביני ברגע שציר פילדלפי לא בידינו, זה כאילו יש ברז מים פתוח, ומישהו מנסה עם איזשהו סמרטוט לייבש רצפה שם בקצה. אבל ברז מים פתוח, וזה...
הבנתם? זה ליברמן. מוזר, לא שומע לא אותו, לא את גדעון סער. מה דעתם בעניין? אין להם דעה? כאילו לא... אין להם שום דבר שהם רוצים להגיד על האירוע הזה? עכשיו, תקשיבו מה אומר ביל הקמן, שהוא מיליארדר שהיה דמוקרט יהודי בניו יורק, דמוקרט גדול, עבר לטראמפ בתקופה האחרונה. תקשיבו מה הוא אומר מהפרספקטיבה שלו, זה דבר מעניין, אני אקרא לכם כמה דברים. עם היתרון של פרספקטיבה ממרחק, אני חושב שהמפגינים בישראל עושים טעות חמורה. במחאה על הנהגת ישראל, יום אחד לאחר שחמאס הוציא להורג אמריקאי וחמישה ישראלים בדם קר, המפגינים מתגמלים את חמאס על מעשיהם הברבריים, ומאשימים את ההנהגה שלהם באובדן. זה מסר רע מאוד לשלוח לטרוריסטים. אני חושש שזה רק יחזק את האויב לבצע מעשים מתועבים יותר. אני מבין שמספר גדול של ישראלים לא אוהבים או סומכים על נתניהו, אבל קשה עד בלתי אפשרי להביס את האויבים אם העם לא תומך בהנהגתו במהלך המלחמה. לישראל יש מספיק אויבים בחול לפני שדעתם מוסחת על ידי קרבות פנימיים בפנים. ראשית, לנצח במלחמה ולעשות הכל כדי להחזיר את בני הערובה, ואז ישראל יכולה שוב להתמקד בפוליטיקה. והוא מסיים, עצה מחבר. זה לא... זה מישהו מבחוץ שמסתכל. וזה דברים כל כך בסיסיים. זה כל כך בסיסי. מה יש להבין פה? מה, אתם לא מבינים שאנחנו חייבים להיות מאוחדים בזמן מלחמה? שצריך לעמוד מאחורי ההנהגה? מה, אני לא מבין את האירוע. מה זה הטירוף הזה? לאן אתם מגיעים שאתם קוראים לו רוצח? זה שורפי הסמים ממש. זה ממש שורפי הסמים מפורש. דבר מטורף. זה לא יאמן מה שקורה פה. עכשיו תקשיבו מה שכותב עוד אחד. בועז העצני הוא אנטי-ביביסט. כן? הילדים של העצני זכרו לברכה, היה מראשי הים המתיישבים, הם אנטי-ביביסטים, ידועים. אוקיי? תקשיבו מה הוא כותב. גם מאוד מעניין. זה מאוד מעניין. יש לי רשימה ארוכה של האשמות נגד נתניהו. הוא לא אשם בהפתעה של השבעה באוקטובר, אבל אשם בכך שהגענו לכך עם חצי צבא, שקוצץ בתקופתו וללא תחמושת לחצי שנשאר. בקיצור, גלילה לאחור בפיד שלי מספקת רשימה ארוכה של מחדליו וטעויותיו. אבל נתניהו מציל כעת את עצם קיומה של מדינת ישראל בעמידתו מול הדרישות חסרות האחריות והמופקרות להיכנע לחמאס, לעצור את המלחמה, לצאת מהשטח, והיהלום שבקטר לנטוש את ציר פילדלפי. מי שעוזב את ציר פילדלפי פותח את הדרך ולמעשה שולח לפחות חלק מהחטופים לאיראן. מי שעוזב את ציר פילדלפי מכניס שיטפון של נשק, טילים, חומרי נפץ, מכונות ייצור נשק, כטבאמים וכדומה לעזה. הדרישה היחידה והבלתי משתנה של החמאס היא עצירת המלחמה, עזיבת צהל, שיקום עזה וערבויות בינלאומיות לכך. התוצאה הבלתי נמנעת היא שיקום מלא ומשודרג של כל המפלצת שהייתה שם ושכעת גוססת. איש לא יחזור ליישובים וכל התפיסה של יישובי ספר תגיע לקיצה. החזית תעבור לקו השני של היישובים וחלקם ינטש. כל התפיסה הטובה והישנה של הציונות, של שילוב ביטחון והתיישבות התמוטט. למעשה מדובר על סוף הציונות. עצם האמון של האזרחים ביכולתו של צהל להגן על החיים במדינה עומד כעת למבחן. אם נקה את החמאס עד הסוף, האמון ישתקם. אם ניכנע, הוא ייעלם. תוצאה של כזה אירוע היא ירידה המונית מהארץ, כי זה באמת יהיה חסר אחריות לחיות במדינה שהובסה במלחמה מול ארגון טרור. מדינה שהבאה את כנופיית אשף, נתנה לשטח, כסף, נשק ולגיטימציה בינלאומית, אחר כך ברחה מעזה והסכימה שתקום שם מפלצת טרור, ולאחר שהותקפה הרימה ידיים רגע לפני ההכרעה, והחזירה את החמאס לעזה כאילו לא היה כלום. מדינה כזו אינה יכולה לזכות באמון הציבור שהיא מסוגלת להגן עליו. כלומר, כניעה לחמאס כעת עלולה להביא לקריסת המדינה לא פחות. החטופים ומשפחותיהם חיים בסיוט הכי גדול שכל אחד מאיתנו מסוגל לדמיין. אבל מה שעומד במשוואה מול גורלם של החטופים הוא קיומה של המדינה, וגורלם של מיליונים. ולכן, מנהיג אחרי שמבין איכן הוא חי ומה גודל האחריות, לא יכול שלא להגיע למסקנה שאוי לנו אם ניכנע. יש קונה עולמו בשעה אחת. נתניהו עשה הרבה דברים לאורך שנות כהונתו הרבות. לטעמי, הקף נוטה לרעתו במאזן של מחדלים ולסגים. אבל כעת הוא ממלא תפקיד גורלי, צ'רצ'יליאני ממש. הוא עומד בלחצים האיומים מהממשל האמריקאי העוין, שגם מפעיל נגדו לפחות חלק מהחתרנות מבית, והוא עומד מול ניסיונות המרדה, הסתה פרועה, הכפשות חסרות מעצורים, בציבור שאומנם מהווה מיעוט, אבל מנסה לשרוף את המדינה בשעת מלחמה, כאילו אין מחר ואין אויבים. את כל זה הוא עושה מול רוב התקשורת העוינת, מטכ"ל ושר ביטחון תבוסתנים שמתואמים יותר מדי עם האמריקאים, ומערכת המשפט המושחתת שאינה נוקפת אצבע נגד שורפי המדינה, המורדים והמסיתים, במפגן בוטה של איפה ואיפה בהתייצבות לטובת המורדים. זו יכולה להיות שעתו הגדולה וההיסטורית של נתניהו. כל חייו עד כה, כל הקריירה, כל הטעויות שמהן היה עליו ללמוד, הכל מתנקז כעת לשיא. שיא בהתעקשות לחסל את החמאס, להחריב את עזה, ולהוכיח שלא משתלם לטבוח ביהודים במדינת ישראל. וגם שיא בנושא האיראני שמגיע כעת לשלב הסופי של פיתוח פצצת אטום. אם הוא יעמוד בלחץ ויעשה את המוטל עליו שאותו יודע היטב, הוא ייכנס להיסטוריה לצד צ'רצ'יל. כי לא רק גורלה של ישראל מול האסלאם נמצא כעת על כף המוזניים, אלא גם גורל העולם המערבי שניגף מול אותו אויב. ישראל שתנצח את החמאס עשויה לספק הוכחה ודוגמה אישית שניתן לנצח את האסלאם הקיצוני, כך שתפקידו של נתניהו כפול ומכופל. אנו נמצאים בתקופה גורלית, יש שביכולתנו להפוך אותה לתקופה גדולה, לשעתנו היפה ביותר. אני היום מחזק את ידי נתניהו ומחזיק לו אצבעות. זה בועז העצני, מה אתם אומרים? מה דעתכם? תגידו מה דעתכם. אולי נעשה שיחות עם מאזינים, שר? נעשה שיחות עם מאזינים במקום בן שיתקשרו ויריבו איתי. זהו, זה המצב, זה המצב של הבוקר הזה. בן קרס, קרס אותו קרץ. הוא לא עומד בלחצים, זה קצת קשה לו. הסקרים לא מוצאים חן בעיניו. ההופעה של נתניהו הייתה מאוד טובה אתמול. השביתה קרסה. ההפגנות לא מתרוממות. זה לא פשוט, לא פשוט. וכל מפעל חייו, האנטי-ביביסטי, קורס. אז זה קצת קשה, צריך להבין אותו, תהיו נחמדים. שלום, צבי זוסמן.
בוקר טוב. בוקר טוב, ינון. בוקר טוב, בן.
כן, טוב, בן לא איתנו. אתה אבא של רב סמל במילואים בן זוסמן, שם מקום דמו, שנפל בתחילת המלחמה. השאיר בזמנו צבא, אולי נקרא אותה יותר מאוחר, מרגשת ומרשימה מאוד, שנגע בליבותינו של כולנו. והגורל האכזר והמפתיע חיבר את בן יחד עם הירש גולדברג, עיר שנרצח עכשיו בין השישה שנרצחו בידי בני אבלה, והנר הגיבור מהמיגונית שהציל רבים, או לפחות ניסה עם הרימונים שהוא זרק החוצה.
הוא הצליח, הוא הציל אנשים במעשים שלו.
ממש מדהים. והם כולם למדו באותה כיתה, באותה כיתה בתיכון עם אלפרב. איך אתה הבוקר הזה?
מאז מוצאי שבת אנחנו חווים קושי מאוד גדול. הלב שבור לחלוטין. זה לא הגורל שחיבר בין הנר והירש. זה החיים שחיברו ביניהם. ובכאב לב, הנר נפל בשביל אוקטובר. בן נפל בשלישי לדצמבר. אבל היינו בטוחים שהירש ימשיך את החיים ויהיה בינינו. וזה לא קרה. זה כאב עצום בשבילנו.
אתה הכרת אותם, את הירש והנר?
הם למדו יחד בשכבה. בן והנר היו גם חברים. הירש לא היה בקבוצת החברים הקרובה של בן, ולכן אנחנו לא הכרנו את הירש. בן כמובן הכיר את הירש. על הירש, כולנו מכירים אותו דרך ההורים שלו, החיות שלו, וכל מה שאנחנו מכירים את הבחור הקסום, המקסים הזה, אבל אין היכרות אישית איתו.
תגיד, איך אתה חופה את הימים האלה, את הקרבות בינינו, את ההפגנות, את הקריאות רוצח לראש הממשלה, את העמידה שלו על פילדלפי, את הוויכוח שיש פה, מה נכון לעשות, יש לך דעה בעניין?
כן, יש לי דעה בעניין, חייבים בלפתוח רק שאנחנו כולנו יחד עם ג'ון ורייצ'ל והחיות של הירש, זה הרגעים של הצער והכאב והשכול, ושולחים להם חיבוק גדול ונחמה מכולנו.
בהחלט.
ואני מאחל לחברה שלנו בהקשר הזה ללמוד, כי אנחנו יודעים יפה מאוד איך לעמוד אחד ליד השני בהלוויות ובניחום אבלים. אבל כשרוצים להילחם על החיים שלנו, שם אנחנו פעודים ולא יודעים לעמוד ביחד. וזה מחזיר אותי לשאלה שלך. יש הרבה מה לומר, אבל הכיתוב הוא סלע הקרע בינינו, ומה שהביא עלינו את אסון 7 באוקטובר, אולי זה דבר אחד שכולנו מסכימים עליו. ואתמול ראש הממשלה דיבר על החשיבות של ציר פילדלפי, ומי אני להתווכח איתו, אני לא מבין בחשיבות או באי החשיבות. אבל אני יכול להגיד כמה דברים. ודבר הכי חשוב זה שמיתות החמאס הוא מטרת המלחמה והוא חשוב מאוד. אבל אם בשם מיתות החמאס, מה שיקרה בסוף, שהחטופים יחזרו או בארונות, ולא כולם לא יחזרו גם לא בארונות, אז יהיה מיתות של החברה הישראלית. ומיתות של החברה הישראלית הוא הסוף של כולנו. וזה החשש הגדול שלי.
כלומר, אתה חושב שיותר יותר חשוב לדעתך להחזיר את החטופים מאשר למוטט את חמאס?
לא, 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 האמת אמרתי משהו אחר. אני גם מסכים למה שאמרת, אבל אני אמרתי משהו אחר. אמרתי שמיתות החברה לא שווה את מיתות החמאס. ומתוך הדברים שנתניהו, המאוד מרשימים ומאוד, ויפה מאוד שהוא סוף סוף יצא ודיבר בפני כולנו, ולא שמעתי מילה אחת של פילוג, קצת הקיצות, אבל הייתה נאום שיכולתי לשמוע בלי שהרגשתי אף אגוף בבטן. אבל החשש שלי אחרי הנאום שלו, שבסוף אנחנו ננצח את החמאס, אנחנו נגיד סליחה לכל המשפחות שלא הצלחנו להחזיר את החטופים הביתה, חיים, אולי את חלקם לקבר ישראל וחלקם לא, וזה יביא למיתות החברה. וזה לא מר נתניהו ולא הרבה מהאנשים בחברה הישראלית לוקחים בחשבון. עכשיו, או שהם חולקים עליי, וקשה לי להאמין, כי אני לא רואה איך החברה יכולה לעמוד על הרגליים, כאשר אזרחים שנלקחו מביתם, או מהופעת הנובה, או חיילים שנלקחו מהבסיס ממיטתם לשבי, יחזרו מתים או לא יחזרו בכלל, איך החברה תוכל לעמוד על רגליה. אני יודע מה זה ערבות היהודית, מה זה ערכים של חיים שאנחנו גדלנו עליהם. אני בבית ספר הימלפרב גם כן, הבן שלי, הנר, הירש, כולנו גדלנו וחונכנו על ערך החיים. ואם אנחנו לא יודעים להשיב הביתה, ועזוב כרגע מה הדרך, המבחן התוצאה היא החשובה. ואני חושש שלאן שראש הממשלה מוביל אותנו, והקולות של פורום גבורה, החי מפורום הגבורה,
ופורום תקווה.
יש לחסי קרבה, אני בכוונה הזכרתי את פורום גבורה, כי איתם יש
נכון,
לי היכרות
נכון.
אישית. עם פורום תקווה נכון. אין לי היכרות אישית. ושם יש לי שיח איתם. אבל הם צריכים לקחת בחשבון, שאם אנחנו ננצח ונמוטט את החמאס, אבל במחיר של מיתות החברה הישראלית, זה לא שווה כלום. אז בואו לא נתעסק במחלוקת, האם מה יותר חשוב, ומה יביא לשחרור החטופים, האם זה יותר לחץ או פחות לחץ. בואו נחשוב רגע, נסתכל בעיניים. ומה שקרה במוצאי שבת, זה המשך של מיתות החברה. ואם הם חושבים שיש סיכוי קטן, שהתוצאה הנוראה שקראת בסוף השבוע הזה, יכולה לקרות, ויש סיכוי סביר להניח שזה מה שיקרה, זה מה שיוביל להמשך הלחץ, אז אוי לנו, אוי לנו, וכולנו צריכים להתאחד סביב המשך קיומה של החברה בישראל. כחברה חזקה נדע להתמודד עם איומים עתידיים. נדע להתמודד. אבל עם איתות החברה לא יהיה בשביל מה להתמודד.
אתה חושב שעסקת שליט בדיעבד היה נכון לעשות?
אני לא חושב שיש פה מישהו במדינה שיכול לענות על השאלה הזאת. אני מברך את ראש הממשלה על עסקת שליט, כי באותו זמן הוא חשב שזה היה הדבר הנכון, וגם החברה רובה הסכימה איתה. עכשיו לבוא ולבקר את זה, זה רלוונטי מה אני חושב, מישהו יכול לדעת מה הוא חושב. אני מסתכל היום על המצב, אני יודע מאנשים מקורבים למצב בעזה שאנחנו קרבים מאוד למיטוט החמאס, או שהחמאס כבר ממוטט, אבל עדיין יש מחבלים בבודדים שם. יש לנו חשיבות בציר פילדלפי, בסדר, חשוב מאוד, אבל יש לנו חברה שרוצה לחיות פה. הגורל של הבנים שלנו זה לא מה שרצינו. רצינו את החיים ואנחנו רוצים את החיים של כולנו. אני, שרית, בועז ומיקה רוצים להמשיך לחיות יחד איתך, ינון מגל, ועם בן כספית ועם כל יתר החברה, אבל לחיות. ואם אנחנו נמוטט את החמאס, אבל החברה שלנו תמוטט מבפנים, אנחנו נחיה פה בין מתים, בין אלפי מתים שהסתובבו פה כאילו שהם חיים, אבל הם מתים לחלוטין, וזה חייבים למנוע.
לא, אני אגיד לך למה, כי אני שואל אותך, נגיד לגבי ההתנתקות, שהחברה לא נקראה, ובסוף המתיישבים החליטו לא לקרוא את החברה. לא
קראו החברה נקראה, המתיישבים פעלו בגדלות נפש.
כן, ממש. נכון, נכון.
אין מה לומר,
נכון, נכון.
אבל היום אנחנו רואים את התוצאה, נכון, של נכון. הנזק שקרה, לקרע שיש בעם. החוסר אמון, החוסר יכולת של שתי צדי העם היום לשבת יחד, להגיע להסכמות רחבות, נובע בין היתר מעצם ההתנתקות. ואומנם המתיישבים בגדלות נפש, באמת, וכולנו צריכים ללמוד מהמעשה שלהם, אבל בואו נלמד גם ממבחן התוצאה. עצם העובדה שההתנתקות קרתה איך שהיא קרתה, אני לא מדבר על החלטה, ואני לא מדבר אם זה היה החלטה טובה או לא טובה, אבל עצם זה שככה זה התנהל, זה הבסיס למה שקורה עכשיו. וההתנהגות היום של חלק גדול, אני לא רוצה להגיד מהמתיישבים, כי בתוך המתיישבים יש מגיוון דעות, אבל של אנשים שמייצגים אותם, בטח בכנסת, אם זה בציונות הדתית, ואם זה בעוצמה יהודית, הם מביאים בצורה הפוכה את מה שקרה 20 שנה אחרי התנתקות. אז לאן נגיע?
למה? מה הם עושים?
זה מיטוט החברה.
מה הם עושים שממוטט את החברה?
הרי לשים אצבע בעין עכשיו, כלפי משפחות השקולות, וכלפי כל מי שעכשיו חושב אחרת מהם, בשם זה שהם הרוב, כמו שאז היה רוב בהתנתקות, ועכשיו הם הרוב והם יחליטו, אז עוד, לא נראה לי שזה כבר 20 שנה, כי הכל כבר קורה מהר יותר.
איפה הם שמים אצבע בעין? באמת, אני לא מבין על מה אתה מדבר, לאיזה, איפה הם שמים אצבע בעין?
חוסר הקשבה. זהו. כל אחד בעמדתו, אני לא יודע אם אני צודק, אתה לא יכול לדעת אם אתה צודק, אבל אם אנחנו לא יודעים להקשיב אחד לשני, ושהשיח בינינו יהיה שיח,
אני רואה שמי ששורף את הרחובות פה זה השמאל. אני רואה שמי ששורף את המדינה ויוצר פה כיתור.
לא, לא, לא שורף את המדינה, בוא, זה יפה מאוד שאתה קורא להם שורפים מדינה, זה אזרחים שיוצאים החוצה למחות. פורום הגבורה שעשה אתמול צעדה, הם שורפים את המדינה? לא, הם לא שורפים את המדינה. הם עשו אתמול צעדה, כמו שאחרים עשו צעדה.
כן, אבל הם לא הדליקו מדורות, לא הדליקו מדורות ולא חסמו כבישים.
בהתנתקות ובאוסלו, אני יכול, את אבונתה אני מזכיר היום, אני יודע בדיוק מה התנהגתי אני באוסלו, בוודאי שחסמנו כבישים. בוא לא נרביש עכשיו בשם איזשהו מישהו עכשיו בשלטון ואצלו הכוח, אז הוא לא צריך לצאת החוצה לכבישים, אז מי שכן יוצא לחוצה לכבישים, הוא לא בסדר. אני בסוף מדבר, מי שהיום בעמדת הכוח, מי שהיום מוביל את המדינה, הוא חייב להיות בעמדת הקשבה ובעמדה של להגיע לשיח ביחד.
אז למה שרון לא עשה את זה בהתנתקות?
תשאל את ביבי נתניהו, שרק בדקה ה-90, אחרי שהוא הבין שהוא מעדיף להיות בצד השני, וקיבל החלטה להתפטר, למה שרון לא עשה את זה? למה ביבי לא הוביל יחד עם שרון לשיח מאחד בהסכמה רחבה, ובחר בדקה ה-90 אחרי שכבר היה מאוחר מדי, בשביל לבנות עצמו איזושהי תמונה שהוא נגד ההתנתקות?
אוקיי, אבל אתה יודע שבעניין, אוקיי, בוא נעזור רגע את ההתנתקות, בסדר.
שרון לא היה בסדר, אבל מה, אנחנו עכשיו מדבר פעם, אתה מחזיר אותי אחורה.
בסוף יש שלטון, אם אתה אומר שבהתנתקות, המתיישבים פעלו, היו בצורה אצילית, או איך שאמרת את זה. אז עכשיו, אותו דבר מצופה מהשמאל, לקביל שיש פה שלטון, כן? ולהכפיף את ראשו.
בוא נעשה השוואה אחרת רגע. לא השוואה בין המתיישבים בעזה, לעומת המחאה היום של מטה החטופים, או של איזה מטה שתרצה לקרוא לזה. בוא נעשה השוואה בין המתיישבים לבין ג'ון ורייצ'ל, שליבי איתם. איזה אצילות. הם, ועוד הרבים מהם, הם מתנהגים. זה אותו דבר. זה אותם אנשים. המתיישבים, לצערי הרב, זה בצורה מסוימת בשיח, ואני אומר בכוונה מסוימת, זה בהשוואה לג'ון ורייצ'ל, באופן כל כך אצילי ניהלו את המאבק לשחרור הבן שלהם מעזה, מהשבי בעזה.
זה ודאי, זה ודאי.
אז בואו לא נתמקד רגע.
לא, אבל אנחנו מדברים, אנחנו נמצאים באירוע היסטורי.
בואו נלמד, גם המתיישבים, גם המתיישבים שהם לא ירימו יד על החיילים וקיבלו את הגזר הדין.
אבל כן מרימים פה יד, קוראים פה לביבי רוצח. וחורטים על רכב בשיירה שלו, ושורפים כבישים.
זה נורא ביום.
כן מרימים יד.
אז זה נורא ביום, אז זה אתה מדבר איתי עכשיו על אנשים שמרימים יד וקובעים רצח, אז זה צריך להתווכח? ברור שזה פסול, וצריך לגנות, וצריך לעצור, וצריך שהמשטרה תעשה מה שצריכה לעשות, ושמי שצריך לגנות...
אבל איפה כל ראשי המחנה הזה? יאיר לפיד, יאיר לפיד אומר זה קבינט המוות. יאיר לפיד, יורו האופוזיציה.
אולי בבלת. שמי צבי זוסמן. האבא של בן זוסמן השם יקום דמו, שיצא להגן על העם ולמדינה שהוא כה אהב, ויצא בשביל להחזיר את החטופים הביתה, וביניהם את הירש. והירש לא חזר הביתה. ואנחנו רוצים ש-101 החטופים יחזרו הביתה חיים ולא מתים. ואני אומר לך, לא בשם מתי החטופים, אני לא קשור אליהם, ולא בשם שום ארגון שמאל, ושום פוליטיקאי, ושום אחד שצורח או כותב משהו שום, אני ודאי מגנה, לא אני הכתובת לגנות אף אחד בהקשר הזה, זה לא השיח שלי בכלל, אבל אני רק אומר, שלי מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד ברור לי, שמיתות החברה זה האסון הכי גדול שיכול לקרות.
אוקיי, אז עכשיו אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, הרי בסופו של דבר, אחרי עסקת שליט ראינו מה קרה, הייתה השבעה באוקטובר, ואותו לחץ היה גם למיתות החברה, יותר מהיום אולי אפילו, היה 80% תמיכה בעסקת שליט, כל הביטחוניסטים, כל הסלבריטיז היו בכלובים, הכל כל האירוע, ונתניהו בסוף נכנע, וקיבלנו טווח, קיבלנו אסון. האם בפרספקטיבה של זמן, כן, אנחנו לא, עדיין אתה חושב שנתניהו צריך להיכנע פה?
בוא, אני לא יודע אם נתניהו נכנע. נתניהו לא אמר לנו אז בעסקת שליט, אני נכנע ללחץ. הרי הוא כל הזמן אומר שהוא יודע לעמוד בלחץ. אז עכשיו, עכשיו ב-20 שנה אחורה, נגיד שנתניהו נכנע. הוא לא נכנע אז ללחץ, כמו שהיום הוא טעות, לפחות טענתו, הוא לא נכנע ללחצים. זו החלטה שהוא קיבל. אני היום לא בעמדת קבלת החלטות, באמת לא יודע מה ההחלטה. אני רק... בא ואומר בצורה מאוד מאוד ברורה, כמו שנתניהו בטוח שציר פילדלפי הוא סלע ההבטחה של הקיום שלנו במדינה שלנו, אז אני רק מוסיף לעוד נקודה. אי החזרת החטופים חיים הוא ההפך מסלע הקיום שלנו, הוא יביא את מיתות החברה ומיתות המדינה שלנו. קח את זה בחשבון, תעביר את המסר הזה, יחד עם המסר של חשיבות פילדלפי, לקבינט המלחמה, ותעביר את האמפתיות ואת ההקשבה ואת חוסר הביטויים שהמכתבים בחברה לפני החברה, ואני בטוח שאני אמצא את הנוסחה הנכונה לפעול יחד. לפעול יחד, לא לפעול באופן חד צדדי.
טוב, איך אתה תגיד, כמה חודשים זה כבר? זה אמרת בדצמבר, נכון? שבן נפל.
בן נפל בדצמבר, אנחנו עוברים מאז תקופה לא פשוטה. לצערי אנחנו בתוך האירוע, אמנם בין לא איתנו כבר חודשים רבים, אבל האירוע עצמו לא הסתיים. אנחנו מגויסים כמו כל עם ישראל כדי לסייע במה שאפשר. רק אתמול פגשנו קצין לשעבר, אתמול בלילה, באירוע זיכרון לבן השכונה שנפל גם כן במלחמה. פגשנו שם קצין לשעבר של בן, והקצין שעושה מילואים, יצא ממילואים לפני חודש, חוזר למילואים בעוד חודש, והוא דיבר איתי על משהו שזה אולי אחד מהדברים שאני חושב שכדאי שאנחנו בנחת רגע נעביר את המסר לחיילים שלנו. אמנם פה בעורף יש חילוקי דעות, חילוקי דעות שלעיתים מתפרצים בצורה לא תקינה החוצה, ומבטאים שסע וכיתוב. עצם החילוקי דעות הוא דבר בריא. האופן בו אנחנו מנהלים את זה הוא לא תקין, וכולנו, כולנו, אני, אתה, חייבים לעבוד על זה. אבל עצם זה שיש ביקוחים הוא תקין, הוא בריא. החיילים שחוזרים הביתה בין קו לקו, ולצערי תקופת הביניים קצרה, כי הרבה מהחברה הישראלית לא משתתפת במערכה, אבל אותם חיילים שעושים לילה כלילות וחוזרים הביתה להפוגות, ושומעים אותנו, הם חוזרים חלשים לקרב. ואני לא אצליח לשנות מן לילה את החברה הישראלית ואת אופן השיח, למרות שאנחנו עמלים על זה. אבל אני רוצה להגיד לחיילים בקרב, תדעו לכם, כולנו אוהבים אתכם, תומכים בכם, עומדים מאחוריכם, ואני אומר כולנו, זה כולנו, ואין לי ספק, שאם זה כל המפלגות הציוניות בכנסת, ועם כל אנשי המחאה, וכל המתיישבים, וכל האזרחים, אוהבים אתכם, תומכים בכם, אל תהיו מבולבלים. יש עם אחד מאחוריכם.
צודק 100%.
זה החוזק שאנחנו חייבים לתת לאותם לוחמים אמיתיים בשדה הקרב.
צודק 100%.
הם צריכים לשמוע את זה כל הזמן, כי הם מתבלבלים שהם שומעים אותך ואותי, ואת האחרים מתווכחים על דברים.
צודק 100%. תודה שאמרת את הדברים, צבי זוסמן, דברים חשובים. אבא של רב סמל במילואים, בן זוסמן, השם יקום דמו שנפל בתחילת המלחמה. תודה רבה.
בשורות טובות,
לתראות. אוקיי, אנחנו בסוף השעה הראשונה של התוכנית בעינון, אין בן בעינון, יש עינון, ויש שעה שנייה. אז אם חשבתם לידר, תשנו תוכניות. תודה, שלום, ביי. ראיתי שבוקר טוב, בוקר טוב, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו בשעה השנייה של עינון. ואתמול אלמוג בוקר הביא איזה סרטון של מישהי שהייתה שופטת בישראל, שרה חביב, כן, שתולשת שלטים, כרזות כאלה גדולות של פורום תקווה עם עם תמונות של חטופים, תולשת אותם, כן, כי זה לא בא לטוב. אתם קולטים את האירוע? מישהי שהייתה שופטת בישראל, כן, תולשת כרזות כי הן לא באות לטוב בעין, עם תמונות של חטופים. מה קורה פה? אתם מבינים מה קורה פה? הטירוף פה פשוט... הכל פה נהיה משוגע. הכל פה נהיה משוגע. אני, תשמעו, אני מסקר פה את המציאות כבר הרבה שנים. אני מרגיש שהגענו לפיק פסיכי. ממש תרללת מוטרפת. ועוד היא כותבת הבוקר, זה מצחיק, מישהו התווכח איתה בטוויטר, אז היא כותבת לו, לכבד דעה אחרת זה לא להסכים איתה. תכבד את דעתי שאסור לעשות שימוש בתמונות חטופים שמשפחתם בעד העסקה, בשילוט שמתנגד לעסקה. תכבד את דעתי שצריך לעשות עסקה. תכבד את זכותי למחות ולהביע מחאה. זו מחאתי. זכותך לא להסכים לה, זכותי לא להסכים איתך, זה כבוד. אתה זה שמנסה לסתום את פי. הכל הפוך. הכל הפוך. משהו פה לא נורמלי, אני לא מבין מה קורה פה. עכשיו יש לה, בן כספית אגב, אתמול כתב שצריך, ראשי המחאה צריכים לזוז, ומשפחות החטופים, אני זוכר נכון, צריכות להוביל, וזה לא צריך להיות בקפלן, זה צריך להיות בגין, וכולנו צריכים להיות בגינים. בגינים? אתם בגינים? אתם עכשיו בגינים? הרי לבגין אתם קראתם רוצח. לבגין אתם קראתם רוצח, כמו שאתם קוראים לנתניהו רוצח. אז עכשיו, זה הכי מצחיק שיכול להיות, הכי מגוחך שיכול להיות. אתם קראתם לבגין רוצח, כמו שאתם קוראים היום לנתניהו רוצח, עכשיו אתם אומרים אנחנו רוצים להיות בגינים? יש לך את הבגין רוצח מהיום או מאתמול? אולי אתמול הכנתי אותו, תסתכל אתמול. זה דבר מדהים. אתם זוכרים מה הם עשו לבגין? ובגין נכנע ובגין נשבר. בגין קרס. בגין לא עמד בלחץ, הוא נשבר. ונתניהו לא נשבר. הנה, תשמעו.
בשבת, יום ראש השנה, כבר נודע דבר הטבח ברחבי העולם ובישראל. מאות נזעקו אל הכיכר ליד בית ראש הממשלה. ההפגנה הייתה בלתי חוקית ופוזרה בגז מדמיע. המתח עלה.
אוקיי, זה יספיק. אתם מבינים? עכשיו, זה אחרי טבח סברה ושתילה. עכשיו, תחשבו מה קורה. הנוצרים טובחים במוסלמים בלבנון, בזמן מלחמה, שישראל מנהלת מלחמה על הצפון, והשמאל עושה מה שהוא עושה היום, מבהיר את הרחובות, וקורא לבגין ושרון רוצחים. זה האירוע שהיה, אז אתם קולטים? רק שאז לא היה ערוץ 14, ולא היו אנשי תקשורת מהימין בתקשורת בכלל. והכל היה תעמולה חד צדדית מוחלטת, אז הם החליטו שהייתה הפגנה של 400,000, הם קראו לזה 400,000, שזה היה פייק מוחלט. כמו כשהם עשו במספרים שלהם ברחפנים של ערוץ 13, וכל הדבר הזה ברפורמה המשפטית, כשהם עשו פייק על הרפורמה הזאת, כמו שהם עשו פייק על הצוללות. והם עדיין שולטים בתודעה, והם עדיין שולטים בתקשורת, כי כל התקשורת שלהם, חוץ מערוץ 14 וגלי ישראל, כל התקשורת שלהם, ערוץ 11 ו-12 ו-13 וגלי צהל ורשת ב' וידיעות אחרונות והארץ וכלכלית ודמרקר ומאקו וויינט ווואלה ו-N12 והכל, הכל, כל התקשורת שלהם. אבל עדיין יש מדי פעם קולות שמבליחים ואומרים, לא, זה פייק. זו הנדסת תודעה. זה שקר. עכשיו אתם שמעתם אירוע מדהים. סברה ושתילה, בסדר, היה שם אירוע לא תקין, שהכניסו את הנוצרים, אבל האשימו את ישראל. האשימו אותנו, כאילו בגין רוצח, בזה שהנוצרים רצחו את המוסלמים, הם קראו לבגין רוצח. ואת כל העולם הם הסיתו נגדנו. את כל העולם הסיתו נגדנו. שאנחנו רוצחים, והאשמה עלינו, ואנחנו אשמים. אמיתי. שידינו שפכו את הדם, אמיתי. זה מה שהיה במלחמת לבנון הראשונה. אותו דבר הם עושים עכשיו עם, 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 עם הרצח המתואב של פראי האדם, כמו שכתוב בתורה, פראי האדם, ידו בכל ויד כל בו. אותו דבר הם עושים עכשיו, מאשימים את נתניהו, בהסתה הזאת שלהם. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. זה תועבה. זה תועבה. ושורפים את הרחובות. ולכן חשוב להיות חזקים. לכן חשוב להיות חזקים, ברגעים הקשים להיות חזקים. ואמרתי מקודם, בשעה הקודמת לצבי זוסמן, האב השקול, גם בגילת שליט, כל הציבור היה פה, אתם זוכרים מה היה פה בגילת שליט? כל הציבור תמך בזה, 80% תמכו, 80%, 80% תמכו בעסקה. ובסוף נתניהו נכנע. ומה היום אומרים? נכנעת. היום אומרים, אתה נכנעת. והיום אנחנו מבינים שזה הוביל את השבעה באוקטובר. לא רק את השבעה באוקטובר, עוד הרבה רציחות אחרות של יהודים. אנחנו מבינים את האירוע הזה. אחרי השבעה באוקטובר, אין לנו את הלוקסוס להיכנע. אין לנו את הלוקסוס להיכנע. יש שיר של עד איראן. אין לי את הלוקסוס להיכנע. שיר מדהים, אולי נשמע אותו בסוף. שיר מדהים. אין לנו את הלוקסוס להיכנע. אבי אשכנזי, שלום, כתב צבעי מעריב.
בוקר טוב.
הישג יפה של צהל היום ברצועה.
כן, אותו חיסול של בכיר נוקבה שהיה חי בין היתר לטבח הנורא שהתרחש ביישובי העוטף באותו 7 באוקטובר. השבק יחד עם הצבא מצליחים להגיע ל... אותו מחבל ולחסל אותו, וזה במסגרת המדיניות שצהל מוביל, ישראל מובילה בעצם כל מי שהיה מעורב בשביל באוקטובר, דינו מוות, וגם סינואר שלא תתבלבל לרגע.
אני אומר שהחודש מחסלים אותו, אגב, סתם נותן לך הערה, היה לי התערבות עם מישהו שעד ה-26 בדצמבר, הנה פה תקליטו, זה מוקלט, עד ה-26 בדצמבר אמרתי למישהו, מחסלים את סינואר. אוקיי, אתה יכול להתקדם.
דצמבר או
ספטמבר? לא דצמבר, מה אנחנו? ספטמבר. עד ה-26 בספטמבר, כן, בבקשה.
בסדר, אני ב-25 חוזר מחול, אז אני... סבבה, אין לי בעיה.
אוקיי.
אבל אני חושב שאתה יודע מה, אתה ממש לא בסדר. אתה נותן לו יותר מדי ימים...
לא, אמרתי עד אז. אמרתי עד אז. בעזרת השם, בעזרת השם.
דינו למות, חד וחלק, כולם מבינים את זה. גם אני חושב סינואר יודע את זה. גם מחבלי הנוקבה יודעים את זה. ואני חושב שזה בדיוק הנקודה שמתקשרת גם למה שהיה, לוויכוח שהיה אם כן פילדלפי או לא פילדלפי. הרי בסופו של דבר יש פה שתי מטרות מלחמה. יש את המטרה אחת להחזיר את החטופים, את השבועים, ויש מטרה שנייה למוטט את החמאס. פילדלפי היא לא שום קטגוריה בשתי הדברים האלה. וכשנתניהו גורר את הציבור לוויכוח שהוא לא מן המניין, מה שנקרא, לא מהפרי. הרי יש פה שאלה איך אנחנו בעצם מחסלים את החמאס. ואת זה רציתי לשמוע אתמול, ואיך הוא מחזיר את החטופים, וגם את זה רציתי לשמוע. ושתי הדברים האלה לא קיבלנו תשובה. עכשיו, לגבי פילדלפי, כי כתב דבר, אני יכול להגיד לך את זה,
שאין לך אוקיי, יש תשובה, אגב, איך מחזירים את החטופים?
הסכם.
הסכם שמה? איזה הסכם?
הסכם.
הסכם שמה?
הסכם שצריך לבוא, הסכם שצריך, אני לא יושב בשולחן הדיונים בהסכם, אבל אם יש מתווה, שהיה מתווה, נתניהו, או יש מתווה
חמאס
ביידן,
לא מסכים לו, חמאס רוצה הפסקת מלחמה
אבל תקשיב אני הפסקת מלחמה זה לא עכשיו על הפרק, חמאס יצא מזה כבר מזמן.
לא, 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 חמאס הודיע אתמול, אתמול או שלשום, שהוא דורש הפסקת מלחמה.
אבל אתה יודע, עכשיו, תקשיב, אנחנו דיינים פה עכשיו, הסיפור של פילדלפי, זה ישראל בא והציבה את זה עכשיו באיזשהו מקום. ואתמול כל הדיון היה ציר פילדלפי, וכל הסיפור היה מקבינת ציר פילדלפי. עכשיו צריכים לבוא ולהסתכל על הדברים כמו שהם. וכשמדברים על ציר פילדלפי, אינון, צריכים לשים, ואתה מכיר את ציר פילדלפי יותר טוב ממני ומכולם. כי אתה היית שם, אני חושב, יותר ממני. אני הייתי שם, אבל לא הרבה, כמו שאתה היית, כלוחם רב...
בוא, זה לא שעשיתי את השירות שלי בציר פילדלפי. כן, הייתי במקומות אחרים.
על הכיפה.
כן.
אבל, תראה, אני התחברתי רק לדבר אחד בפני, שבא ואמר... שהוא הולך לפגוע בחמאס, זה בסדר גמור, וזה מה שצריך להיות, וזה גם התוצאה היום בבוקר, וזה מה שצריך להמשיך ולפגוע. על ציר פילדלפי אפשר לוותר, לבטוח לשישה שבועות, ואפשר גם ליצור מערכות כאלה ואחרות שיפקחו על ציר פילדלפי, ובואו נודע על האמת, רוב הדברים שנכנסו לרצועה, לא נכנסו מציר פילדלפי, נכנסו או דרך מעבר רפיח, או דרך קרם שלום, דרך נמל אשדוד וקרם שלום, כל הבטון, כל המכונות המחריטות שמהם ייצרו את הטילים ואת הרקטות, הם מכונות שנמכרו בחולון ובמקום אלה אזורי תעשייה בראשון לציון וכל המקומות כמחריטות לגריטה, ושם הם שיפצו אותם והפכו אותם למחריטות שמייצרות את החימושים של החמאס. ואם אנחנו מדברים גם על הנתיב ההברחות האוטוסטרדה שקורית היום, אתמול הייתי בג'נין אינון, אתה יודע ש-300 קילומטר בגבול המזרחי פרוץ, והיום איראן מעבירה אוטוסטרדה של אמצעי לחימה לתוך איוש. המכונות תופת שראית בימים האחרונים, זה התוצאה שהיום סניף איראן, ישראל, יושב 2 דקות נסיעה מאפולה, 2 דקות נסיעה מכפר סבא, 5 דקות נסיעה מנתניה. זה הבעיה שלנו, הציר פילדלפי האמיתי. לא מה שקורה עכשיו בדרום, שהחמאס כבר מפורק מכל הכיוונים, וימשיך להיות מפורק כי צהל הולך להמשיך ולשבת להם על הברית.
טוב, בוא נדבר על הפעילות של צהל. תן לי איזה סקירה, מה קורה, מה היית בג'נין, היית בזה, מה קורה, ראיתי תמונות מג'נין, זה נראה יהיה חורבות, זה מתחיל להיות דומה לרפיח לאט לאט.
זה לא דומה לרפיח, ג'נין, תראה, ג'נין, מה שקורה שם, כמו שאמרתי, ג'נין זה ראש הנחש, שכרגע פועלים פה מחבלים מארגונים שונים, הכל במימון איראני. שלא תתבלבל, היום כדי להיות מחבל זה הדבר הכי משתלם בשטחים, כי זה כסף גדול שמגיע. שתיים, צהל פועל שם, הוא חיסל כבר כ-30 מחבלים, ביניהם גורמים שהם דומיננטיים בשטח. אני רוצה להשתמש במילה בכירים, כי זה באמת, הבכירים זה חבר בני 20, שהם עוד לא נכנסו לתפקיד, כבר קיבלו להיות מעמד של בכיר, וברגע שהם חוסלים כבר מגיעים האחרים. וצהל עושה שם ניקוי וטיפול שורש בתוך... במחנה הפליטים ג'נין ובשמונות המזרחיות של ג'נין, ששם אזור הקסבה ואזור חוף חיפה בג'נין, מי שמכיר ויודע, אזור השווקים שם, ששם צומחת גרעין של טרור, הרבה מאוד פעילות, הרבה מאוד פעילות של מג"ב, הרבה מאוד פעילות של לוחמי ביסלח וגופים יחידות צבאיות נוספות, הרבה מאוד אמצעי לחימה נמצאו שם, הרבה מטענים, הרבה מטעני גחון שהניחו בצירים ומספר מעבדות נפץ שצהל פירק. הבעיה והמטריד כרגע זה שאפקט ג'נין גולש גם לבקעה וגם למרכז השומרון וגם ליהודה, לחברון. ראינו את הפיגועים בחברון, את החיסוש, את הרצח של 3 השוטרים בתחילת השבוע ואת האירוע של מכוניות התופת, ובהחלט זה דברים שמטרידים וזה זורש מצהל יותר העמקה ויותר פעילות. אגב, הכוחות צריכים להזיז אותם בין היתר גם מעזה לטובת יהודה ושומרון, וגם לצפון, שגם שם אנחנו רואים כרגע הסלמה, במשך השבוע האחרון חיזבאללה ככה בדק ובחן את עצמו בעקבות הפגיעה של צהל על אותם קנה שיגור ביום ראשון לפני כ10 ימים. אז אנחנו רואים בתחילת השבוע יותר ירי, חיזבאללה חוזר לטווח הירי שהוא מבצע. הבוקר הזה הוא מבצע ירי ב7 בבוקר, מפחיד את ההורים שרוצים לשלוח את הילדים בבתי הספר בצפון. ראינו את התמונות אתמול מהסעות בגליל המערבי, שהילדים נדרשו לרוץ מהאוטובוסים למיגוניות. תמונות שזה בדיוק מה שחיזבאללה רוצה לראות.
תגיד, אבל שנייה, אני רוצה להתעכב איתך על העניין ביהודה ושומרון. תראה, הסיפור פה הוא מופרע, כי באמת אוסלו, הפשע של אוסלו, יצר פה מדיניות ממש מזעזעת. אבל, ובאמת, אנחנו מוצפים בכלי נשק. עכשיו, השאלה היא, האם צהל השתנה לו הדיסקט באירוע הזה, ואם אנחנו הולכים לראות מדיניות אחרת, עקבית, מתמשכת במבצעים האלה, כי ברור שצריך לעשות פה משהו אחר כדי לנקות את השטח ולהתמודד עם הטרור, או שאתה חושב שנראה עוד פעם באיזה מבצע בג'נין, שחוזרים בית וגן פה, בממשלה הזאת, ממשלה הבאה עוד מבצע, ובינתיים אנחנו נספור כל מיני טרור שיצא משם. מה אתה מבין מהמערכת?
אני מבין מאוד, אחלה שאלה, ואני מבין לך, אתן לך את האחלה תשובה גם. דיברתי אתמול עם קצינים שהיו בג'נין. בג'נין היו מתחילת מלחמת חרבות ברזל, 30 מבצעים חטיבתיים בג'נין ומרחב צפון השומרון. 30 מבצעים, שזה אומר, כל כמה ימים יש מבצע. כל שבוע יש מבצע בהרבה ממוצע. והעניין הוא זה שכל הזמן שצהל יוצר חיכוך עד חרבות ברזל כדי להיכנס למחנה פליטים ג'נין היה צריך אישור של ראש הממשלה בנימין נתניהו או של בנט כדי שישרו כניסה, וזה גם היו רק יחידות מיוחדות כמו שאתה שירת הבאים. וכי היום נכנסים גם גדודי מילואים לתוך מחנות הפליטים, והסיבה לכך זה כדי למנוע מהטרור להתאפס במקום הזה. אומרים לי הקצינים בצבא, אם אנחנו לא ניכנס 3 חודשים למחנה הפליטים, בפעם הבאה אנחנו צריך להיכנס עם טנקים. ולכן אנחנו חייבים להיכנס כל שבוע, כל כמה ימים לתוך מחנה הפליטים, לעשות חרדודה שם ולצאת. לתפוס את המבוקשים, לפגוע בהתארגנות שהיא מתחילה ולצאת. לכן זה שינוי הדיסקט, אינון. וזה מה שצריך לעשות. צהל לא צריך לשבת בתוך מחנה הפליטים, צהל צריך להיכנס ולצאת. גם מג'נין, גם מבלטה, גם מנורת שמס, גם מכל מחנות הפליטים שיש, גם מטובס, מכל המקומות האלה. זה העניין, שכל הזמן הדינמיקה של החיכוך איתם, וברגע שלא תעשה את זה, אתה תקבל את זה בצורה יותר משמעותית. ואגב, הסיפור של אוסלו זה לא הסיפור פה, הסיפור פה עכשיו זה איראן. הדיסקט שהשתנה זה איראן. איראן בא והבינה שחמאס עזה הסתיים מבחינתה, חגורת הטבעת, החגורה על ישראל, כדי לפגוע בישראל היא צריכה משהו אחר, והמשהו אחר שלה זה איוש. לשבת 2 דקות מכפר סבא, לשבת 2 דקות מהפולה, לנסות ולחפור מנהרות, לנסות וליצור, להכניס רקטות שירו לעבר הגליל, לעבר המרכז הארץ, לעבר העמקים, להכניס טילי נונטט, להכניס מטענים תקניים לתוך השטחים, זה מה שאיראן רוצה לעשות וזה מה שאיראן עושה כרגע.
אוקיי, טוב, בעזה מה קורה בינתיים?
בעזה ממשיכים את הלחימה, ברפיח נכנסים לאותם אזורים ש... עדיין לא נגעו בהם, יש שם כמה מקומות כאלה ספציפיים, עושים את זה בצורה יותר זהירה, יותר מתוחכמת, כדי לא לפגוע באפשרות שיפגעו לנו אותם חטופים שנמצאים במנהרות. למדו את הלקח של סוף שבוע האחרון, שהכוחות הגיעו מלמעלה והמחבלים רצחו את השישה, מנסים להפיק את הלקחים מהעניין הזה, ושוב, את הסיכולים המיוקדים יימשכו, לנסות להיחס בציר המרכז נמשך, להבטח אותו, זה משימה מאוד מורכבת, ולנסות ולאתר עוד ועוד מנהרות ברפיח עד כמה שאפשר.
אוקיי. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, תודה רבה שדיברת איתנו. שרקוח.
תודה לכם.
תודה. שלום, כפיר זר, לוחם השריון שנפצע קשה בעזה בדצמבר האחרון.
שלום אלון, מה שלומך?
ברוך השם, איך אתה?
אני מעולה, ברוך השם.
צריך להגיד למי שלא מכיר אותך, אתה נפצעת קשה בטנק שבו אתה התנדבת למילואים, נלחמת כדי להתנדב למילואים, חיפשת יחידה להיכנס, בסוף מצאת, נכנסת לעזה, חטפתם נונטט בטנק, היה נונטט או מיטה? נונטט, נכון?
נונטט.
נונטט, נפצעת קשה מאוד, מהשריפה הלכו לך הריאות, השתילו לך הריאות חדשות של דור זימל, השם יקום דמו, שנהרג בגבול הצפון. אתה נפצעת ברגליים קשות ובעוד בכל מיני מקומים, אתה עדיין בשיקום, עובר ימים קשים, ואתמול מה אתה רואה בשיקום?
אז רק שנייה לפני באמת שנדבר גם להגיד שהשבוע, השבוע באמת קשה לכל עם ישראל, משתתף בצערם של המשפחות החטופים שנרצחו, של השוטרים שנהרגו,
והחיילים שנפלו,
חיילים שנפלו, וחודש שמח. כן.
תודה, חודש טוב, כן.
חודש טוב, כן. אז אני באמת אתמול קמתי בבוקר, עוד יום שגרתי בשיקום אצלנו בתל השומר. מקבל הודעה מהפיזיותרפיסטית שלי, אין היום טיפולים, אני בשביתה. הולך לריפוי בעיסוק, אתה יודע, יש חדר של ריפוי בעיסוק, רואה שלט, אין טיפולים בריפוי בעיסוק, ככה ממש כבר מתעצבן, מאוד כואב לי. ואני אומר, כואב לי לא על עצמי, אני בעזרת השם כבר מחר אמור להשתחרר, בעזרת השם הביתה.
באמת?
באמת, כן.
וואו.
ממש.
מדהים, ואתה עובר לשיקום יום מה שנקרא, או שאתה...
שיקום יום, כן.
איפה?
באריאל, באוניברסיטה שם פתחו שיקום יום לכל, אתה יודע, מי שגר בשומרון.
אבל אתה גר בסדרות.
לא, עברנו דירה, ברוך השם, לגבעת הרועה, זה יישוב ליד אלי, ממול אלי.
כן, זה כאילו היה פעם אחת השכונות של אלי, אם אני לא... ממול, ממול, בער ממול.
ממול, ממול, ליד מעלה לבונה שם.
כן, 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 כן. נכון.
אז באמת, באריאל פתחו שם עכשיו... באוניברסיטה, במרפאה של האוניברסיטה, היה צורך גדול לכל הפצועים מהשומרון, מבנימין, אז פתחו שם שיקום מעולה.
וואו, אז קודם כל, יישר כוח על המעבר, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
יפה, כמה משפחות יש שם בגבעת הרועה?
50-60.
וואו, מדהים, אני זוכר כשהוא קם. טוב, כן, אני איתך.
כן, אז כמו שאמרתי לך, אני קם בבוקר רואה באמת אין טיפולים. נפגע גם אישית מאותם מטפלים שלא הגיעו, כי כן ראיתי כמה מטפלים שכן החליטו להגיע בכל זאת, מה שנקרא, וחוץ מזה שאישית נפגעתי גם, יש פה המון חיילים שמסרו את הנפש על מדינת ישראל, באמת, מסרו את הנפש להביא חטופים הביתה, ו... אותם אלה ששופטים עושים בדיוק הפוך ממה שצריך לעשות, והם באמת צריכים את הטיפולים האלה, באמת צריכים את הטיפולים האלה, ועכשיו שלא יודע שהבית חולים עובד במתכונת שבת, זה לא תקין באמת בכל המובנים, ועכשיו גם בצורה מוסרית זה לא תקין. כן, עזוב את זה שדעתי היא שבכלל כל אתה יודע כל השביטה הזו רק מדרבנת את החמאס, מדרבנת את סינואר, כן? אני חושב שעכשיו גם מבחינה מוסרית, אישית, כן, אלינו מול עצמנו, זה כבר הגיע לרמות כאלה. מצער מאוד, מה אני אגיד לך?
אתה דיברת, היום המטפלים הגיעו?
כן, כן, היום כבר הגיעו, ברוך השם. הגיעו.
והייתה איזה אינטראקציה או דיבור על העניין הזה?
היה, אתה יודע, אבל משתדלים שזה לא יפגע בטיפול, אתה יודע, לאחרי. אפשר לדבר על זה בצד, אחד מול אחד, אבל כשעושים טיפול, משתדלים להיות בטיפול עצמו. כן.
זה משהו שאבל לקחת אישית מהאנשים האלה, כי אתה עובד איתם כל יום. כלומר, מישהו שפתאום שבת, זה משהו שפגע בך אישית?
מאוד. שמע, אני עובר פיזיותרפיה עכשיו וכבר מעל 100 יום, בסדר? זה יוצר קשר עם המטפלת שלך, כן? זה יוצר קשר, קשר טוב, קשר חברי. ופתאום ככה לקבל הודעה בבוקר, וואלה זה... אני אומר, אתם מרגישים קשר למשפחות? אין בעיה. לכו להלוויה. לכו להלוויה. מה, אתם חייבים לעשות את השביתה הזו? נו, מה אתם... כי בסוף, בוא נדבר. רוב האלה שהיו בשביתה לא ילכו להלוויה. לא ילכו להלוויות שלה, ספציפי שלה. אז מה אתם עושים בשביל השביתה? לכו לים, קחו יום חופש, מה אתם רוצים? אבל... שמע, אני בטנק שלי, המפקד שנפצע איתי, אנחנו, הדעות שלנו הם באמת מזרח ומערב, גם בפן הפוליטי, בפן המשפטי, בהרבה דברים. זה לא מנע ממנו להילחם, בכלל, אבל אני זוכר שאמרתי לו דבר כזה, אמרתי לו, נכון יש את הסמל של החטופים, הסמל באמת הצהוב הזה,
כן.
היפה, הקדוש הזה, אמרתי לו, תעשו טובה, באמת, בבקשה מכם, אל תהפכו את הדבר הזה לפוליטי, אל תהפכו את הסמל הזה, באמת היפה הזה, שמסמל כל כך הרבה, אל תהפכו אותו לפוליטי, אל תהרסו את, את הנשמה שבפנים. ואתמול, לא רק שלי זה היה ברור שזה קרה, לבית המשפט זה היה ברור שזה קרה.
כן.
אני מדבר, תאמין.
כן.
אבל, כן. אני לא שם, הרבה שואלים אותי, למה אתה לא שם את הסמל הזה, למה אתה לא שם אותו? אני לא שם אותו משתי סיבות. אחת, כי באמת הוא
הפך לפוליטי. שמת אותו בריאות.
הוא הפך לפוליטי. ודבר שני, אני מסתכל פה על החיילים, הם האחרונים שצריכים לשים את הדבר הזה. בסדר? בעיניי מי שמרגיש, אתה יודע, אולי קצת קשה לו, רוצה להתחבר, שישים את זה, אין בעיה. מי שלא יודע, ייצוגי. אבל מי שפה, אני אומר בשיקור, חבר'ה בלי רגליים, חבר'ה עם קביעות מטורפות, לא צריכים את הסימן הזה בשביל להזכיר לעצמם כמה הם נלחמו וכמה הם ציונים וכמה הם רוצים את החטופים בבית. אז זה ככה ממני.
איך אתה חווה בכלל את הימים האחרונים עם המאבק הפנימי הזה שאנחנו כולנו רואים פה?
אני באמת מנסה להיות אופטימי. אני משתדל כל הזמן להיות אופטימי. כל מי ששואל אותי, אני אומר לו, דבר ראשון, אל תראה חדשות ואל תתקרב לחדשות.
וואלה, אתה לא רואה חדשות?
אני לצערי רואה, כן? אבל אני יודע שזה פשוט עושה לא טוב לנפש, כל החדשות, וכן, גם הערוץ...
בלי לעשות פרסום, תלוי מה רואים.
כן, זה נכון, זה תלוי מה רואים, אבל עצם החיבור הזה לדברים שהם לא באמת רלוונטיים ליום יום שלך ספציפית, ואין לך יכולת להשפיע עליהם, אני אומר להיזהר. ואם אתה צורך, לצורך את הערוצים הנכונים, וגם לא במידה, לא להגזים, כי זה לא טוב, מה אין מה לעשות, זה לא פוגע, זה פוגע בסוף לנפש, בן אדם ששפור
את נאום נתניהו ראית אתמול?
ראיתי, חשוב מאוד.
מה, איך הרגשת, מה חשבת?
מה, חשוב מאוד. לי הוא אמר, זה דברים מאוד פשוטים, כן? דברים שמאוד צריכים לאמר. אני אגיד לך, אני, קשה לי מאוד מאנשים שעובדים על פי הרגש ולא על פי השכל. טוב, קל וחומר שמדובר במלחמה. טוב, מלחמה זה מקום שאסור לערב בו אפילו טיפת רגש. כן? אם נתניהו, אם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כן? היה באמת פועל על פי הרגש, אז סבבה, אומנם החטופים היו חוזרים והכל היה טוב ויפה, אבל כבר היינו בשביל העשירי עוד פעם. היינו כבר בפעם השלישית בשביל העשירי שלנו. למה? כי אתה צריך לפעול לפעמים על פי השכל, ונכון, כמה שזה קשה להסתכל למשפחות בעיניים, ולהגיד להם שיכול להיות, כן, שהם לא יראו את הילדים שלהם. יכול להיות, לצערנו, וזה מאוד קשה להגיד את זה, מאוד, ואני אומר בתור אחד שנלחם והקריב את חייו בשביל להביא אותם. אבל לפעמים, מה עדיף עכשיו? סבבה, יגיעו אליך 30 חטופים שהם חיים, אבל עוד כמה, 5-10 שנים, תקבל עוד פעם שביל העשירי. זה נטו דברים שצריך להסתכל עליהם עם השכל, ולא עם הרגש. ואם אתה עם הרגש, אז אתה כאן ועכשיו. כאן ועכשיו, סבבה, כאן ועכשיו יהיה לך טוב, אבל ראינו מה קורה, שמסתכלים כאן ועכשיו, ולא חודש, חודשיים, שנה קדימה.
איך הריאות, תגיד?
נקלטו, ברוך השם. כן, כיף גדול.
כן, אתה מרגיש משהו שונה בנשימה?
לא, ממש לא.
לא? כאילו רגיל?
רגיל לגמרי. כן, אמא של דור חייבה אותי, שכל פעם שאני נושם אני חייב לחייך.
תגיד, איך היה דור? ספר לנו על דור, ממה ששמעת. דור, למי שנכנס באמצע, אנחנו מדברים עם כפיר זר, שנפצע קשה מאוד במלחמה, והריאות של דור זימל, השם יקום דמו, שנפל בגבול הצפון, הושתלו בריאותיו, בגופו. תגיד, אז ספר לנו על דור, איך דור היה, מי היה דור?
אני אגיד לך, אני לא מכיר את דור אישית בכלל.
ברור.
לא, לא הכרתי אותו לפני.
מאיפה הוא?
הוא מקדימה, ו... אני אומר לי, הרבה פעמים אתה יודע, לא צריך להכיר בן אדם אישית בשביל להבין את הפעולות שלו, מספיק לדעת שהוא חתם על כרטיס אדי, כן? אם כבר ננצל את המעמד הזה,
נכון.
תחתמו על כרטיס אדי, מאוד
נכון,
חשוב.
נכון,
כן?
נכון. אני חתמתי אחרי שחבר טוב שלי מת כי לא היה תורם, אז חתמתי בזמנו, כן, כן.
שמע, אני אמרתי לאשתי, שאני אמות, תקבר לי את האצבע, רק את האצבע שלי, אין לי בעיה. בסוף, עוד פעם, רגש מול שכן. בסוף האנשים רוצים טוב לקבור את, את היקר להם בצורה שלמה, לא יודע מה, אבל...
אוקיי, אז, אז, לא דור, אז בוא נחזור לדור.
אבל דור, דור, א', אז הוא באמת חתם על כרטיס צדי.
כן.
וההורים שלו פשוט אנשים מדהימים. א', אנחנו, אנחנו עד עכשיו שברים על קשר ממש בצורה
מי הוא היה? שבוע. ספר לנו קצת בקווים כללי, מי הוא היה?
זה הקצין בנחל. עוד פעם, לא מכיר אותו אישית מהסיפורים ששמעתי.
מהסיפורים ששמעת, הוא קצין בנחל, גדל בקדימה.
גדל בקדימה, בן אדם באמת באמת יקר. כל הזמן נותן, כל הזמן עוזר. מחפש איך, רק לדחוף קדימה את הלוחמים שלו, רק לראות איך משתפרים כל הזמן. ויודע מה, אינון? אימא שלו, סבבה, אימא שלו ואבא שלו, עכשיו פתחו מיזם. פתחו מיזם שנקרא ספסלי... ספסלי שיחה כזה, שבעצם מפזרים המון ספסלים בכל הארץ, ש... שאנשים ישבו עליהם, ידברו, לעשות חיבור בעם, לעשות חיבור בין כל האנשים, שזה היה חלק באמת מהפעולות שדור הקפיד עליהם.
שר, בוא נדבר עם אמא של דור מחר, בעזרת השם.
מדהים, מדהים, מדהים.
נסיפה עכשיו?
שעה מדהימה.
כיוונתי לדעת גדולים.
מדהימה.
כן. טוב, כפיר, כפיר זר, תודה רבה על כל מה שעשית ואתה עושה למען עם ישראל, ושתהיה לך החלמה מהירה.
תודה רבה.
תודה. שלום דניאל קוזו.
שלום שלום.
תושב אשדוד.
מה הולך?
ברוך השם, מה איתך?
בסדר, יהיה יותר טוב בעזרת השם.
נו, איך באשדוד?
אך, אין על אשדוד, אך לעיר שבעולם אשדוד.
כן, מבסוט?
מבסוט, מבסוט.
הפעם אין הרבה טילים על אשדוד, נכון?
נו, הגיע הזמן, מגיע לנו לנוח, לא? האמת לא שמענו הזקה, אני כבר לא שמעתי הזקה, אני מתגעגע טיפה.
לא, אבל המציאות אפשר להגיד, אפשר להגיד בזהירות מאוד שהשתנתה.
מה זה בזהירות? אפשר להגיד חד משמעית שאין פה כלום ושום דבר, שקט פה תקופה ארוכה, אני באמת חושב שכבר ארבעה חודשים, משהו כזה, אין פה אפילו הזקה אחת.
ואיך, ואתה נושם לרווחה?
כתושב אשדוד, כתושב המדינה, זאת השאלה.
כתושב אשדוד והמדינה?
כתושב אשדוד אני יכול אולי לרווחה לתקופה הקרובה, כתושב המדינה אני מאוד מאוד מודאג.
מה מדאיג אותך?
מדאיג אותי תושבי הצפון, שהפכו להיות כבר כמעט שנה שלמה לתושבי הדרום שלפני השביעי באוקטובר. מדאיג אותי החטופים, העניין עם החטופים שהוא רק הולך ומחמיר. תראה, שאלו אותי גם על הנאום של ביבי אתמול, ואני תיאג, אני אענה על זה גם עכשיו, אם אנחנו קצרים בזמן, אז פשוט תזרז אותי.
אנחנו קצרים בזמן, מזרז אותך.
אז יאללה, אני מזדרז. אני אגיד, אתחיל בזה שאני ממצביעי ביבי, כן? גם בן וזמן ביבי, הצבעתי גם אני וגם המשפחה שלי, גם לו וגם לו, וזה לא סוד שהוא קוסם, קוסם כשהוא נועם, הוא באמת, אפשר שלא להאמין לו. ולפני השביעי באוקטובר, גם אם היה לי ספק קטן אחרי כל הסלמה, אחרי כל מערכה, שהוא לא פועל נכון, הוא היה עולה לנועם, מחשבה שהייתה משתנה, היה מצליח. אבל זהו, הנאומים האלה כבר לא עובדים עליי, אני לא אגיד שאני נגד ביבי, אני פשוט אגיד שהנאומים האלה כבר לא עובדים, הנאום של אתמול, לחזק את זה שחייב להישאר בציר פילדלפי, ולהביא לנו את הסיבות של למה כבר לא עובד, את הבושות של המדינה הזאת, של הממשלה הזאת כבר קיבלנו, שהחוטפים האלה לא חוזרים, לא משנה מה יגידו, כל לחץ צבאי וכל התקרבות של צהל לחטופים, זה עובדתית, רוצח אותם, המחבלים האלה רוצחים אותם, אז מזה אני מודאג, כאילו הנאומים האלה כבר לא עובדים, אי אפשר לשנות את המחשבה שלנו, זה לא קשור לביבי, זה קשור לזה שצריך לעשות הכל כדי להחזיר את החטופים, ואין משהו שהוא לא עסקה שיכול להביא אותם. אז זה הדבר העיקרי שאני מודאג במדינה שלנו.
שאתה חושב שצריך לסגת מפילדלפי.
אני חושב...
זה לא שכנע אותך, השיעור שהוא העביר אתמול עם המפות לא שכנע אותך.
לא שכנע, וראיתי את כל הנאום, ואפילו ראיתי אותו פעמיים גם בהקלטה, במסמך הזה של מה שירו במנהרות, של איך החמאס והסינואר פועלים, גם לא שכנע. את כל זה היה צריך לעשות לפני השביעי באוקטובר. לפני שהאסון הזה פקד עלינו, היית צריך להיכנס לפילדלפי.
אבל אתה מבין שאם פותחים את פילדלפי, סיכוי רב שיהיו טילים על אשדוד.
אין לי בעיה. אם אתה אומר לי, אתה יודע מה? שיהיו טילים על אשדוד. תחזיר את החטופים, תחתום ערבויות. חמאס חותם על ערבויות כבר 20 שנה. הוא מפר אותם כל פעם וכל פעם. תחתום על ערבויות, תחזיר את החטופים, את המעט שנותרו שם, ונותרו שם מעט שהם בחיים. ותיכנס לפילדלפי עוד פעם. ושלא יחרטטו שאי אפשר, כי אפשר. אפשר הכל.
כן, זאת אומרת, תראה, ערבויות זה דבר משמעותי, מה גם שחלק מהחטופים נשארים אצלם, זה לא שאתה מחזיר את כל החטופים בעסקה הזאת, אתה מבין? זאת אומרת, נשארים אצלם חטופים, יש חיי אדם עדיין אצלם, הם לא פריירים, הם לא, אתה יודע.
פריירים הם בטוח לו, והם גם...
ואתה מוכן לחטוף טילים, ואתה מוכן לחטוף טילים שיחזור כל האירוע של טילים על
העוטף,
על העוטף, על מרכז הארץ והכל, אבל שיחזרו החטופים.
אין לי בעיה. שיחזור טילים...
אבל תמיד שטילים כאלה גם הורגים אנשים.
תראה, טילים כאלה יכולים, אפשר להתמגן מהם. יש לך 45 שניות ברוך השם להגיע לממד, למקלט, למקום בטוח. לחטופים אין שנייה אחת. כל שנייה שזזה...
בעוטף אין 45, בהסדרות אין 45 שניות. בקיבוצים אין 45 שניות.
יש לך 15 שניות שזה גם מספיק, ותהיה בטוח שהם יודעים שיש הסלמה, הם ליד מרחבים מוגנים ככה שזה מספיק.
אתה מוכן שנחזור אחורה לכל האירוע שהיה לפני השבעה באוקטובר? אתה מוכן, אתה מבין שיש, שזה מחזיר אותנו? זה כמו לפני, אתה מדבר כמו לפני עסקת שליט. גם בעסקת שליט אמרו להחזיר אותו בכל מחיר, ושילמנו את כל המחיר, ושילמנו את כל המחיר.
אז אם בעסקת שליט לא הבנו את המחיר ששילמנו, ובכל זאת פקד אותנו השביעי באוקטובר, אז כן, הוא מחויב, הוא וכל הממשלה הזאת מחויבת, במיוחד אחרי עסקת שליט, להחזיר אותם, אחרי כל המערכות שהיו בין עסקת שליט למערכת של השביעי באוקטובר, אם עדיין לא הפנם, הוא צריך לפעול נגד החמאס, וכל מזוודות הכסף שעברו אליו, אז כן, את הטעות שלך עשית, אתה תשלם עליה, תחזיר את כל החטופים הקצת שנותרו שם, אז כבר תחשוב מה לעשות. ואם צריך לחזור לעזה, אתה תחזור לעזה, ואם צריך לחזור לפילדלפיה, אתה תחזור, אבל אחרי שחזרת את כולם.
זה, אבל זה חיילים הרוגים.
מה זה?
זה חיילים הרוגים. לחזור
אבל
בחזרה,
גם עכשיו יש לך חיילים
הרוגים. לחזור בחזרה, כן, אבל עכשיו אתה שם.
אבל אין בה, אז לפחות זה יהיה חיילים הרוגים, כשהחטופים שלך כבר בחיים. עכשיו החיילים שלך נהרגים שלנו לשווא, כי אתה לא הבאת חטוף אחד. אז הבאת פה במבצע כמה גופות, ופה במבצע כמה גופות. פה אתמול שלשום הוכחנו, שלחץ צבאי פיזית, שאנחנו מגיעים הרוב לחטופים שלנו, הם הופכים אותם, והנה אתמול דובר החמאס, הוציא הודעה גם, כל התקרבות של צהל לחטופים, יענה בזה שהם ירצחו אותם. אז שום דבר שהוא לא עסקה לא יעזור.
כן, גם, אתה יודע, כי בסופו של דבר, הם גם רצחו את החטופים, וגם הרוויחו מחאה נגד נתניהו. זה
מה זה מחאה? גם זה מה עשור. זה גם? זה בושה, זה שלא תדע, גם עשיתי על זה טיקטוק יפה, שזכה לחצי מיליון צפיות, על הביזיון שהלך פה אתמול עם השביטה, אני נגד השביטה הזאת חד משמעית, וגם החיילים, פנו אליי חיילים, חיילי צהל בבוקר שלא קיבלו טיפול, בשיקום, בשיבה okay. גם. יש עניין גם.
טוב. דניאל קוזו, בן 26, תושב אשדוד. תודה רבה שדיברת איתנו, ונקווה בעזרת השם שיחזרו החטופים, ושלא יהיו טילים על אשדוד.
אמן, בעזרת השם. תודה רבה לך.
Okay, תודה שדיברת איתנו. עכשיו נשמע את אדירן. יש פרסומות קודם? אחרי הפרסומות. שיר מדהים, תישארו איתנו, דיר בעלק.
בעורף האויב, פצוע בזבדם.
עכשיו תקשיבו.
באלף הקרבות האחרונים נחלתי כישלון חרוץ. זוכר בין השוחות, כבר מזמן שכחתי בשביל מה באתי לכאן. זוכר בזיכרון עמום. אין לי את הלוקסוס והיכנע, לא יניחו לי גם שם.
בול, בול.
יש שומרים בכל מקום, פטרולים די צפופים עכשיו. צריך מנוף 10 טון כדי להזיז אותי מכאן. שומע את הקול שאומר לי אין יאוש בעולם כלל, אין יאוש בעולם כלל, אין יאוש בעולם כלל. מתחיל את המלחמה ומפסיד מהר מאוד. נושא עיניי מצפה לישועה. זוכר בזיכרון עמום, יש לי משימה, יש סיבה למה אני פה עד פני האדמה.
מה, הפתעת אותי. עדי רן על הקו? עדי.
הלו, מה?
בסדר, מה קורה?
על הפתעתו איתכם.
טוב, רק להגיד לך שזה בעיניי אחד השירים הגדולים, שתדע.
כן, זה הכל הרי מטאפורה, ואתה יודע.
ברור.
זה מטאפורה, אבל אתה יודע, זה כל כך מתאים. זה באמת מתאים.
והשורה, אין לי את הלוקסוס להיכנע, לא יניחו לי גם שם.
כן, נגמר הסיפור. תבר את הקנייה, אתה לא יכול להיכנע.
כן, נשאר כוח, תודה על השיר.
זה רואים סיטיואצים, כל העולם הזה נסוף. תדע לך, אתה יודע את זה, אתה יודע את זה.
אני מת עליך, אתה יוצר אדיר.
אתה כל פעם עוזרים איזה טיפה של דעת אמיתית, דרך כל המסכים, אבל אני רואה אותך עובד, תשמע, כל הכבוד לך, אינון, אינון, תבשו. אתה יודע שזה שם של המשיח, אינון.
כן.
אבל זה לא
יבוא לך. בעזרת השם, שנזכה לראות.
כמו, יענו, כאילו, אתה מבשר. כל אחד מאיתנו מין משיח כזה, ובעזרת השם אנחנו דוחפים, בשביל זה באנו לפה.
כן, כן. טוב, בעזרת השם תבוא לפטריוטים, תשאיר לנו גם כן.
וואלה, שלך.
יאללה, תודה, עדי, יישר כוח גדול, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
גם לך, ביי, ביי.
ביי, תודה.
אני צריך להביא את הבת מלך אל המלך. אסור לשכוח. מבחינתי אני יכול כבר להיגמר עכשיו. מבחינתי אני יכול כבר להפסיד. אבל אני לא חי בשבילי. אני חי בשביל להביא את הבת מלך אל המלך. שומע את הקול שאומר לי אין יאוש בעולם כלל. אין יאוש בעולם כלל. אין יאוש בעולם כלל. שומע את הקול שאומר לי את הצדיק שכותב לי. שומע את הניגון מתנגן לי. רבי נחמן מברסלב אומר לי ש... אומר לי ש...
אומר לי ש... שאין ייאוש בעולם כלל. בימים קשים אלו חשוב לזכור את זה. תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו. תודה לאחראים על השידור באולפן, סתיו קורנס ויציק אהרון. תודה לאורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת ומיכל קדוש. תודה לכם שהייתם איתנו. יש מצב שבין, לא יודע, אוקיי, לא יודע, מחר יהיה פה סרי, אז תהיו בקשר, ובעזרת השם שיהיה לנו יום טוב ושנשמע בשורות טובות, ושיהיה לכם חודש טוב, חודש אלול, עוד מעט החגים. אתם קולטים שעוד מעט החגים? עוד לפני רגע היה פסח, עוד לא גמרנו לנקות מפסח, כבר ראש השנה. יו, השם ישמור, איך זה רץ, איך זה רץ, וואו, וואו. יאללה, ביי.